חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. ראש השבק לשעבר נדב ארגמן התראיין ליונית לוי ונוכח פני האומה ביצע פעולה גלויה ומפורשת של סחיטה באיומים. ככתבו וכלשונו של סעיף 428 לחוק העונשין, המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, אני מדלג, לפרסם או להימנע מפרסום דבר הנוגע לו לאדם אחר או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו מאסר 7 שנים. טוב, תראו, נדב ארגמן ודאי לא טיפש. ללכת לכלא זה לא בלוז שלו. הוא סמוך ובטוח שגם אם המשטרה תחקור ותמליץ להעמידו לדין, היועצת המשפטית ופרקליט המדינה החליטו שזה במסגרת חופש הביטוי. אפילו רונן בר, המכהן, גינה את הדברים. ואיש שמאל קיצוני כגדעון לוי אמר שרק טירוף המערכות הביא לכך שבמסגרת המלחמה בנתניהו הכל מותר ועכשיו גם סחיטה באיומים. לכן זה שוטר טוב לאנשים שלא איבדו יושרה גם בסערת המלחמה נגד נתניהו. אבל ארגמן אמר עוד כמה דברים ראויים להתייחסות. הוא קבע שרונן בר חייב להתפטר, בטח. אבל לא עכשיו, כי אסור שהממשלה שכשלה תמנה את מחליפו. תשמע, הגיוני. אבל מה זה אומר? המוסר והאתיקה של ארגמן ושל בר מתכופפים מפני הפוליטיקה שלהם, וגם היא חשובה בעיניהם מהחוק. לא שמעתי את ארגמן או חבריו צועקים שאסור היה להרצי הלוי, שקשל, למנות את שלומי בינדר, כי אגף המבצעים קשל בשבעה באוקטובר. אם הדמוקרטיה שלנו בסכנה, זה בגלל אנשים כמוהם.
חמש בערב, השוטר הרע.
ערב טוב, אני ליאת רון, ואני היום השוטרת הרעה. כשאדם היישוב צריך לשלוח חבילה, הוא ניגש לדואר או לשירות משלוחים, ומשלם אליה לפי המשקל ומרחק השילוח. אבל יש אנשים שמצאו קומבינה בחינם, ותקשיבו טוב טוב. דוסת בשם ג'וליה רוזינסקי עלתה לקו 559 של חברת מטרופולין מבית שמש לערד. זה קו שרוב נוסעיו הם חרדים. להפתעתה ראתה שבכל תחנה אנשים מעמיסים חבילות וחפצים על האוטובוס בלי לעלות עליו בעצמם. ארגזי עין לפורים, הוחסנו אחר כבוד בבגז, שקיות עמוסות כל טוב על ספסלי האוטובוסים, מה עשה הנהג? כלום. כשניסה להתנגד בעבר קיבל תלונות שקריות ואיומים בפיטורים. מה עם חברת מטרופולין? שם מודעים היטב לתופעה ולא מצליחים למנוע מהחרדים לנצל את המשלוח החינמי. נזכיר רק שלפני פחות מחודש או חודש ומשהו, התפוצצו מטענים באוטובוסים בבת ים וחולון, ומשום מה, אף אחד לא מוטרד מהסכנה הביטחונית לציבור בהמסת חבילות לא מזוהות על האוטובוס, והגניבה מהקופה הציבורית ממשיכה בין מפריע, ושלא תתבלבלו. לא מדובר בתופעה חדשה. כבר לפני כמעט עשור נדרש לסוגיה גדול התורה הרב יצחק זילברשטיין, שנשאל על ידי חסידיו האם מדובר בגזל, רחמנא ליצלן. כן, קבע הרב, יש לשלם על כרטיס נסיעה 17 שקלים, כן, על כמה ארגזי יין, אבל אם נותנים אותם למישהו מהנוסעים אפשר ליהנות מהשליחות בחינם. איפה הרשויות, אתם שואלים? במשטרת ישראל יפנו אותי למשרד התחבורה. במשרד התחבורה הסבירו שתקנה 425א1 אוסרת על הכנסת מטען שאינו בליווי נוסע, ואסור לנהג לאפשר העמסת מטען ללא נוסע, ושימו לב, ובמקרה של איומים או אלימות יש לערב את משטרת ישראל ללא דיחוי. יופי של גלגול אחריות. עד שמישהו יתעשת שם, שירות השליחויות במימון המדינה שמסכן את הנושאים ממשיך כרגיל. כולכם מוזמנים.
עכשיו ב-103 FM חמש בערב, עם אריאל דד וליאת רון.
נו, אריה, מכיר את היופי הזה?
לא הכרתי, סיפור אדיר.
נכון?
סיפור אדיר, אבל אני זוכר מה שאבא שלי לימד אותי. אבא שלי אמר, תגיד, אם בול של 17 שקלים עולה 17 שקלים, איפה הרווח של הדואר?
בבקשה. שום דבר.
אז הוא ענה לי גם, הוא אמר ב-17 שקלים אתה יכול לשלוח עד 1.5 קילו. בקבוק יין שוקל קילו, ההפרש זה הרווח של הדואר.
בבקשה, הנה, ופה אין רווח לדואר, אין רווח לאף אחד, אבל עולם כמנהגה נוהגת. לעניינך, לגבי מה שאתה אמרת, אני חושבת שנדב ארגמן עשה טעות נוראית. נוראית.
את חושבת שהוא עשה טעות?
כן.
זה לא היה מכוון?
מה זאת אומרת לא היה מכוון?
כלומר,
לא, זה היה מכוון, רק הוא עשה את זה, זה היה מטומטם, לא, זה לא טעות, זה טמטום. אתה רוצה להגיד משהו? אז תגיד אותו. אתה לא רוצה להגיד משהו? אז תסתום. פשוט, זה מספיק ברור.
הוא רצה להגיד בלי להגיד, הוא רצה להיים.
יופי, אז לכן אני אומרת, אז אתה מספיק מנוסה, היית בשבק, נכון? ככה אני חושבת, אנשים בשבק יודעים מה זה להיים. נכון, זה חלק מה...
בשבק אני חושב, עיקר התעסקו עם אנשים שלא מאיימים, אלא יורים או מפוצצים. פחות מאיימים.
כן, אז אם אתה רוצה לפוצץ, אז תפוצץ. אבל אני חושבת שיש לנו חדשות, נכון?
יש לנו חדשות.
כן, עוד 10 שניות, כן, זה מלא זמן, אז אנחנו מיד נחזור לזה. מיד.
נחזור.
עכשיו, 17:00, עם אריאל דד וליאת רון.
כמובן אנחנו לא לבד, האורחים והמפיקים שלנו אסף נבו וחירות אזני ואחרי על השידור שקד וולפין, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב למשה פוזיילוב, לשעבר ראש אגף וחבר מטה השבק וחוקר בכיר במכון מסגב. שלום לך.
שלום שלום.
מחר צהריים טובים לכם.
בהנחה שאסור להגיד שום דבר, מה אתה יכול להגיד על החקירה החדשה במשרד ראש הממשלה? תודה רבה.
לא, רק נגיד, רק נסביר למאזינים, כן, כי אנחנו כבר התבלבלנו מרוב פרשות וצווי איסור פרסום. מסתבר שבשבק יש סימטריה, בסדר? קודם היה את ענייני קטר, כן? נגד ראש הממשלה שלהם הושג, הוא הוטל צו איסור פרסום. עכשיו יש צו איסור פרסום על איזשהו קשר לכאורה, חקירה, האם משהו בין פעילי מחאה למישהו ממשרד ראש הממשלה. אתה רואה? אריה, אתה כל מה אומר שזה רק צד אחד. לא. השבק מחלק את הביצים לכולם. מה אתה יכול לומר לנו, משה, על הדבר הזה?
אני לא יכול לומר דבר. אני פשוט אקפיד על זה שיש צו איסור פרסום, ומה שאני יודע, אני גם אשמור לעצמי, כי אני מחויב לסוגיות הזאת. אבל אני חושב שאפשר לראות, יש אנשים שמגיבים בטוויטר, ויש להם חסינות, ויכול להיות שאפשר להסתמך על דברים שהם אומרים.
אז מה שאנחנו מותר היה להגיד, זה שחוקרים איש במשרד ראש הממשלה, ואחד מפעילי המחאה, מהדברים האלה לכאורה, כיוון שאני לא יודע כלום, מותר לי לפנטז מה שאני רוצה.
תיזהר, שלא תופר את הצו.
נשמע ש... אם בשבוע שעבר טענו שהייתה חפרפרת בצהל שהדליפה לזה אחד משרי הקבינט, אז עכשיו חוקרים האם יש איזה חפרפרת במשרד ראש הממשלה שהדליפה לפעילי המחאה. נשמע לך הגיוני שיקרה דבר כזה?
אני לא יודע, אבל אני יודע בוודאות מאיך שאני מכיר את שירות הביטחון הכללי, ושירות הביטחון הכללי עושה את העבודה שלו נאמנה. הוא לא רואה ימין והוא לא רואה שמאל, הוא רואה ישר. ולצערי הרב, אנחנו כבר לא מעט זמן, כבר איזה 3 שנים, בתוך סיטואציה פוליטית שמושכת כמו איזה מגנט ענק את כולם לתוך הדבר הזה.
כולל את נדב ארגמן, אני חייבת לומר. אתה אומר שהשבק, אתה סומך על שיקול דעתו הבלתי פוליטי, והנה אנחנו רואים את נדב ארגמן שנוקט עמדה ומנסה אולי להשתמש בידע שהוא צבר בזמן השירות?
ואני חושב שנדב ארגמן הוא כבר לא עובד שירות, הוא עובד לשעבר, והוא עשה חריגה שהיא לא חריגה מתאימה, היא גם לא מתאימה לו, ואני חושב שההתנערות של רונן בר הייתה במקומה, והוא עשה את זה במידה הנכונה, אבל הוא עשה את זה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, ואני חושב שצריך לכבד את זה ולהשאיר את זה ככה. אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה כי שירות לשעבר, שנדב ארגמן נמצא את הדרך להעביר ולחזור בו, אולי אפילו להתנצל, זה לא מתאים.
אפילו אם הוא יתנצל וזה יסגר בשטות, נדמה לי שיש פה פגיעה עמוקה במה שקראו האינטימיות בין ראש הממשלה וראש השירות, שבארבע עיניים הם אומרים דברים, וראש השירות בוודאי יודע דברים, ומובן מאליו שאף פעם זה לא יוצא בחדר, ועכשיו מהרגע הזה יחפשו מישהו שהוא אולי חרש אילם ולא מבין שום דבר, ולכן גם לא יוכל לגלות אחר כך כלום.
סליחה שאני מדברת על אינטימיות. האינטימיות הזו הופרה גם מהצד השני, אם אפשר לקרוא זה אינטימיות, בוא. גם ראש הממשלה מפר אינטימיות עם ראש השבק הנוכחי. שאלה אם יש בכלל אינטימיות.
אני חושב שיש אינטימיות, ואני חושב שגם במערכת היחסים הלא כל כך בריאה בין שניהם, הם שומרים על כללים והם מצליחים לעבוד יחד כבר שנה וחצי בתוך סיטואציה שהיא כמעט בלתי אפשרית. עדיין ראש הממשלה אפשר לראש השבק לנהל שלושה סבבים כמדומני של מינוי מנהלים בכירים בשירות הביטחון הכללי, וזה מלמד ש... וגם עכשיו, אני חושב שעצם העובדה שרונן בר התנער מהדברים של נדב ארגמן, מלמדת שהם מבינים את המסגרות, ועדיין הם שומרים על ג'נטלמניות בתוך, המסגרת הזאת, שגם אם הם, לא תמימי דעים, וגם אם חלוקים אחד על השני, הם יודעים לנהל מערכת יחסים.
אתה זוכר את הסרט קצין וג'נטלמן? בזמן שהייתי בצבא לפני הרבה שנים אמרו, אם אתה פוגש קצין וג'נטלמן, שלח את שניהם אליי.
כן, תשמע, סיטואציה כמעט בלתי אפשרית, וצר לי ששירות הביטחון נמצא פה בתוך המאבק הזה, ו...
האם המאבק הזה יסתיים בפיטורים? הרי זו השאלה. כי נדמה שנתניהו מכין את הקרקע בצורה מושלמת, באמת אין על נתניהו בדברים האלה, לרגע שבו הוא יעשה ככה עם השתי אצבעות פאק, ופשוט ישלח אותו לדרכו בשקט מופתי.
אני לא יודע, ויותר מזה אני לא מבין שאם הוא כל כך עושה את זה, אז למה הוא לא עשה את זה עד עכשיו?
הוא חוקר אותו אולי, אני יודעת.
אולי...
לא, אני לא חושב, אני חושב שראש הממשלה גם כאן מגלה זהירות, והוא כנראה מבין יותר טוב מרוב האנשים שבוחשים בתוך הגדרה הזאת, שיש חשוב, אבל יש חשוב יותר, ואני חושב שהוא נוהג באחריות כשהוא לא לוקח את כל המדינה לעוד סיבוב של אפס בעיות חוקתיות כאלה ואחרות, והוא מתמקד במה שבאמת חשוב, ושזה להכריע את ארגון הטרור שנמצא מדרום לנו, ואת ארגון הטרור שנמצא מצפון לנו, והכי חשוב זה את איראן. אז אני מניח שהוא מתרכז בדברים האלה, ולטובת הדבר הזה הוא שם את היתר בצד. ואני חושב שזה ראוי לעשות את זה.
אין ספק שאני שותף לתקוותיך האלה, אבל נדב ארגמן אמר עוד דבר חשוב. הוא אמר, בוודאי שראש השבק צריך ללכת, להתפטר או להיות פוטר אחרי הכישלון הזה, אבל רק אחרי שיקרה 1, 2, 3, 4. אבל הוא אמר דבר אחד שהוא ערכי, ואני רוצה לשמוע את עמדתך. הוא אמר, ראש ממשלה שקשל או ממשלה שקשלה לא יכולה למנות את ראש השבק הבא. מה זה בין?
הוא אמר שזה מהבחינה הערכית והמוסרית.
נכון.
אז אני אתן לך טיפ שלמדתי.
אני שואל מבחינתך.
מורי ורבי יצחק אילן היה ראש אגף החקירות, והיה גם סגן ראש אגף, היה סגן ראש השבק. יצחק אילן זכרו לברכה פעם לימד אותי שבברית המועצות חקרו את זה מלא סובייטולוגים, גילו שלא הייתה צנזורה. ובמשך שנים ארוכות הם לא הבינו איך הייתה צנזורה כל כך יעילה. הם אמרו, בטוח יש פה איזה מנגנון סתרים, ובסוף גילו שלא הייתה צנזורה, כי לא היה צריך צנזורה, פשוט עשו צנזורה על המחשבות. וכשאתה מצנזר את המחשבות, אז אתה מצנזר את השורש. עכשיו אני אומר לך, הוא אמר לי, איך אתה תדע שעושים לך צנזורה על המחשבות? השתמשו מולך במילה, זה לא ראוי וזה לא מוסרי. כשאומרים לך דבר כזה, תדע שמנסים לייצר צנזורה למחשבות שלך. עכשיו נדב אמר את זה, ואני חושב שזה ניסיון של צנזורה על המחשבות.
מודים, מודים מאוד. משה פוזיילוב, לשעבר ראש אגף בשבק, חבר מטה השבק, חוקר בכיר במכון מסגב. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומת אחת. נכון. כן, אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, מה העניינים?
ערב טוב.
ערב טובים, ערב טוב.
כן, עוד פרשה, ארי, מפרשה לפרשה, כבר באמת אי אפשר לעקוב. הסנגוריה הצבאית ביקשה לפתוח בחקירה נגד מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, תת-אלוף רומן גופמן, בחשד שהפעיל נער, כן, הנער בן ה-17, העביר לו ידיעות מסווגות כדי שיפרסם אותם ברשת?
כן, נער בן
ה-17
בשנת 2022, הנער הזה נעצר על ידי השבק ועל ידי המשטרה. במשך שנה וחצי הוא עובר סדרת עינויים וחקירות מטלטלות גם בשבק וגם במשטרה. בחשד של בגידה וסיוע לאויב, מתוך הערכה הוא פרסם מידע מסווג מתוך צה"ל, ואנחנו כל הזמן טען, חבר'ה, עשיתי, פעלתי ברשות ובסמכות, הופעלתי על ידי קצינים בתוך צה"ל, ורק לאחר כשנה וחצי, הסניגורים שלו מצליחים להוביל את הראיה, שמי שהפעיל אותו זה היה לא אחר מאשר תת-אלוף רומן ברופן, שהיה מפקד אוגדה.
הוא לא היה אצל ראש הממשלה, רק נדגיש את זה.
לא,
הוא לא עבד בזמנו אצל ראש הממשלה.
הוא בכלל לראש הממשלה. זה ממש לא בתקופה שהוא היה אצל ראש הממשלה. ובעקבות הדברים, באמת בפרקליטות, מורטים שערות מה שנקרא, ומחליטים מיד לחזור בהם מכתב האישום, ולזכות את הנער.
אני מקווה שימצאו גם דרך לפצות אותו באיזושהי דרך ראויה על זה שהוא, על מה שהוא עבר, הוא באמת כנראה עבר גיהנום אמיתי.
הוא עבר גיהנום, הוא עבר התעללות ממש בכל רמה, שבקטע הזה התייחסו אליו כמו לאויב העם, כל מה שמשתמע בעניין הזה. והקטע האבסורד זה שדווקא צה"ל, למרות שידע את הדברים, קידם את תת-אלוף ברופמן, ולא רק שקידם אותו, שלחת להיות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.
עכשיו רומן גופמן מכחיש, ואני מנסה להינתק כרגע מהמישור העובדתי, הוא הפעיל אותו, לא הפעיל אותו, הוא ידע שהוא בן 17, לא ידע, לא, לא זה השאלה. השאלה היא, אם אלוף גופמן באמת הפעיל מישהו במסגרת פעילות המבצעית, תת אלוף אז, הפעיל מישהו מבצע השפעה על החיזבאללה וכו', זה עניין פלילי? כלומר, אנחנו אחרי השבעה באוקטובר עם המון המון קצינים שהיה להם שיקול דעת מוטעה, שלא ראו, שלא עשו, אנחנו לא יודעים איפה להתחיל, ועדת חקירה, מיליון תחקירים, ועל זה הולכים להליך פלילי עכשיו?
אריה, אתה רק קורא את התגובה של, לא תגובתו, כן, סביבתו, של אלוף רומן גופמן, הם אומרים שרומן לא הפעיל ולא אישר להפעיל אזרחים, הניסיון של גורמים בשמאל והפרקליטות הצבאית לשרבב את שמו לפרשה הוא שקרי. נו באמת.
אבל אני שואל על ההליך, לא משנה כרגע אם הוא עשה או לא עשה, נניח שהוא עשה הכל, זה ההליך פלילי?
תקשיב, זה עבירה, אם הוא עשה את זה, זה עבירה
פלילית. ברור.
זה, בוא, נהיה אמיתיים עד הסוף, ולא רק שזה עבירה פלילית, זה גם עבירה שיש בה טעם לפגם בהתנהלות של הצבא, בדרך שהתנהל, ובדרך שהוא התחמק, ואיך שלא תהפוך את זה, חייבים לחקור את זה, ולצערנו הרב, חבל שחוקים את זה בצורה כל כך מאוחרת, ולא בסמוך לאירוע שזה נחשף.
למה זה קרה אגב? יש לך איזשהו ניחוש? למה כל כך דחו את זה? שלוש שנים? כמה?
לא יודע למה זה.
כן, יהיו עסוקים.
אבל זה עצור בכל מקרה.
כן.
טוב, אנחנו לא מפסיקים להתקל בתקלות של קצינים, ונמסר שתת אלוף במילואים ארז וינר איבד תיק עם מסמכים חשובים, מה קרה?
כן, זה בכלל תקלה מביכה. מסמכים מאוד מאוד מסווגים, מאוד מאוד סודיים, מאוד מאוד שקשורים מבצעית לאיזשהו משהו, שאנחנו לא יכולים לפרט כרגע מטעמי צנזורה, נשכחו בחניון ברמת גן, וכנראה נאספו על ידי גורם אחר, ובסופו של דבר הקצין כרגע נחקר בביטחון שדה במב"ם כדי להבין מה עומק הנזק שנגרם לביטחון המבצעי. וכן, נראה שבסופו של גם פה יצטרכו לנקוט כנראה בצעדים משמעתיים אחרי שהתברר קודם כל מה מידת הנזק ומה איך מקטינים את הנזק הזה כדי שהמידע הזה לא ידלוף.
לא, אבל יש פה משהו, אתה יודע, ביטחון שדה, ככה שהייתי חפשית, עברנו כאלה, נכון? יש רענונים כאלה, איך צריך לשמור על מידע, ומה לא מעבירים לילדים בני 17, ומה לא מאבדים, יש איזושהי חולשה באלמנט הזה בצבא? נדמה ככה?
יש חולשה בכלל במשמעת הצבאית בצהל. אני חושב שבשנה וחצי, או לפני השנה וחצי, בואו נהיה אמיתיים, עוד לפני השביעי באוקטובר יש רפיון במשמעת, זה מתחיל בפאצ'ים, וזה ממשיך ב...
ירי אמן הרשע, כן, ראית את הירי אמן הרשע?
וממשיך בנועלים בתוך מוצרים.
ראיתי, ואני הייתי מעמיד אותם לדין ועל בזבוז תחמושת.
גם, לא משנה, אבל אתה יודע, זה צבא, צריך איזושהי מסגרת, כן.
הדיחו קצין, פה היה הליך משמעתי. אני שואל שוב על אובדן תיק המסמכים, או מעטפיים המסמכים, לא יודע מה היה שם. לפני שנים אחדות היה קצין בכיר שסיים את הקריירה הצבאית שלו בצהל, קצין בכיר מאוד, כי הוא השאיר מחשב עם חומר מסווג באוטו, נכון?
בכל מקרה אני יכול להגיד לך שטוב עושה הצבא שחוקר ובודק עכשיו. קודם כל לגבי המסמכים האלה, הבדיקה כרגע היא בדיקה להוריד את הנזק שרצוי לקרות לביטחון ישראל, אם המסמכים האלה יגיעו לידיים לא מורשות או לידי האויב, מה שנקרא.
אני מבין שהיה שם אזרח אחראי שהלך לקצין הביטחון ומסר את המעטפה. אתה חושב שהוא קרא את החומר ועכשיו הוא מנסה למכור אותו?
אף אחד לא יודע. זה צריכים לבדוק ולחקור. אנחנו לא יכולים לקחת דברים. זה דבר כל כך רגיש שכדאי מאוד שיחקרו אותו לעומק כדי לוודא שבאמת לא דלף פה המידע לגורם שלא צריך להגיע אליו.
ואולי אפשר היה להשאיר את זה, אתה יודע, בכספת, אם הראש לא מחובר לכתפיים, לא יודעת.
כן, זה תמיד נכון, טוב, אלה נכון? גם הפקודות, ואנחנו יודעים כן. שהרבה פעמים קצינים לוקחים, כן. לוקחים חומר לעבודה, לפגישות, לדיונים.
כן. בוא נדבר על טילים רגע, כי מזמן התגעגענו, ממש. החוטים מחממים את הגזרה, וטיל ככל הנראה נורא לעברנו, אבל צנח לו במצרים.
לא, לא בטוח שהוא נורא לעברנו, הוא נורא לאזור.
לאזור.
צפונית מזרחית, מערבית לתיבן.
לא למצרים, אני מניחה, כן?
מה שאומרת לו, לא נורא לעברנו? חוטי א' אומר לחוטי ב' בוא נראה לאזור?
בוא נראה לכיוון מצרים, ואולי זה ייפול אצלנו.
יש גם במצרים, יש מתקנים
בארצות הברית.
יש מתקנים גם של צבא ארצות הברית בסיני, ולכן יש אפשרות שגם זה כוון למתקן.
לא קונה את זה. לא קונה את זה, איך זה?
מה זה?
לא קונה את זה. הם כבר איימו עלינו, נכון? כבר כמה? הם כבר איזה שבועיים רק מאיימים.
אבל פה יש כבר פעילות חזיתית של האמריקאים נגד החות'ים, ויש סבירות שיכול להיות שהם ירצו לפגוע באמריקנים. בכל מקרה, הקונות בישראל נשמרת כבר מזה זמן סביב החות'ים, כבר לפני שלושה שבועות כמדומני, העלו את רמת הכוננות והיא נשארת יציבה ברמת הכוננות הגבוהה. לא רואה שינוי כרגע בהיערכות הזאת מבחינת ישראל, עוקבים אחרי הדברים, מתואמים עם האמריקאים, ומקווים שלא יהיו צילים לעבר ישראל.
טוב, גם אנחנו מקווים, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה לכם, בבקשה, ערב נעים.
תודה, תודה.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור קובי ברדה, מומחה לארצות הברית באוניברסיטת חיפה, וגם היסטוריון פוליטי ומבין בפוליטיקה אמריקאית
ובטראמפ. ובטראמפ בפרט.
מכון HIT בחולון. מה זה מכון HIT?
היט, המכון הזה, הטכנולוגי, חולון.
נכון, נכון.
מה לא מכיר?
חולון, כן. עכשיו תספר לנו בעניין טראמפ, האם התקיפה שלו על איראן זה כי לא נעים רק לאיים, מוכרחים לעשות משהו, אז הוא מצא את החוטים.
אנחנו טיונים על החוטים.
על תימן, על איראן רק מאיים.
תימן.
בינתיים עוד, לא רגע, שנייה.
תימן.
תראו, בסוף נטל ההוכחה כמובן צריך להיות עליו, אבל מה שקרה היום לפנות בוקר, התחיל יותר מוקדם בערב אצלהם, זה באמת שימוש מסיבי בנושא המטוסים טרומן, והיותר מעניין אגב, זה ממש מהדקות האחרונות, מזכיר ההגנה, פיט הייגסט מתראיין לפוקס ניוז אנד פרנדס, מהדורת הבוקר של ראשון, ואומר שאנחנו לא נפסיק את המבצע הצבאי שלנו עד שהחוטים לא ייכנעו ויפסיקו לאיים כמו פיראטים על אוניות במרחב. אז המטרה בעצם, אם תרצו הכפולה, הייתה פעם אחת לעצור את האיום שלהם הפיראטי, שבאמת יצא מכלל שליטה בשנה האחרונה, כולל חטיפה של מיכליות, שלא נעשתה שום פעולה אמיתית אפקטיבית, ומצד שני באמת לשלוח מסר לאיראן. אנחנו רואים שטראמפ לפני כשבועיים לערך, 10 ימים, מוציא מכתב ומבקש לדון באמצעים, נגדיר את זה דיפלומטיים, על פירוק תוכנית הגרעין האיראנית. בגדול, האייתולות שלחו אותו לאלף הזזל, וזה בעצם הייתה ההתחלה, או החבילה הראשונה, או המסר הראשון, אם תרצו, לאיראני, ונראה לי שבטהרן קלטו את המסר אתמול, אם אתם שואלים אותי.
אז זהו, השאלה אם זה רק איראן, כי אנחנו יודעים שטראמפ, מה שמניע אותו בעצם, זה הביזנס, בסדר? הוא רואה הכל בדילים, בביזנס, ברווח והפסד. עכשיו, העובדה שהחות'ים השתלטו על נתיב שייט, בעל באמת חשיבות אסטרטגית עולמית, זה לא רק סוגרים איזה משהו שלהם, וזה משפיע באופן משורשר גם על ארצות הברית, אז היא החליטה שלא מתאים לה, הוא אומר לה, אתם מפרים לי בעסקים, אופו, קיבינימט, ואם האיראנים גם מבינים דרך התוקפנות שלנו כלפי תימן, משהו, אז זה גם בסדר.
לא, אני חושב שזה שניהם באותו equally, זה לא רק על הדרך. וכן, אגב, אני כתבתי ציוץ על הנושא שכבר עבר את 100,000 איש, כנראה אהבו את מה שביקשתי מהאנשים שישימו לב. התמונות שלו אתמול מהבר על ארגו, סוף השבוע, זה חולצת גולף לבנה מאוד פשוטה וכובע של מגה. הוא לא היה לבוש כמו שבדרך כלל הנשיאים האמריקאים אומרים את המעיל רוח הדק הזה, כן?
חליפת האיומים, חליפת האיומים, כן.
שגם אצלנו ימצאו אותה כל מיני ראשי ממשלות ושרי ביטחון שעומדים ככה מלאי פאטוס עם איזה מעיל פולו רבן או פאקו רבן או משהו כזה.
יוניקלו, אלו, יוניקלו, מה קרה לך?
כל אחד והסיבוב שלו האופנתי. הוא בא עם לבוש שהוא לבוש מאוד מאגה. עכשיו, למה זה קורה?
יכול להיות שהוא משפע מהצוות של זלנסקי, לבוא למלחמה עם טריקו.
ממש לא. מה שהוא ניסה לעשות, ומה שמדהים בסיפור זה, שאחרי שכתבתי את זה גם כן, אחד מהעיתונאים הגדולים של מגה ממש עשה שוקייסינג למה שכתבתי. הוא רצה לשלוח מסר לבייס אצלו, שמאוד מאוד, נגדיר את זה, לא מרוצה, אוקיי? מזה שבמקום להתעסק במה שקורה בבית, יש לו למשל בעיה מאוד קשה עם ביצים, השפעת עופות, ומיליוני תרנגולות מטילות הוכחדו, אז הביצים הגיעו למחירים מאוד מאוד גבוהים, והם לא מרוצים מזה שהוא מתעסק עם שהוא לא מתעסק עם ענייני פנים ומתעסק עם ענייני חוץ. ומה שהוא רצה לעשות באירוע הזה זה היה לבוא ולהגיד, רבותיי, תקשיבו, אני לבוש בכובע מגה, בחולצה כמו שאתם יכולים מחר לצורך לקנות בוולמרט, כן, חולצת פולו כזאת, כי אני פה בשביל להחזיר את המקומות עבודה שלכם, ושהדברים שלכם, החופש השייט יוכל לאפשר לייצא את הסחורות שלכם, ואני פה נמצא באירוע שהוא אירוע שהוא עבורכם. זה נכון שאני כרגע על המשבצת של המפקד העליון, אבל אני המפקד העליון שלא שוכח לרגע שהוא שייך למגה. Make America Great Again.
תסביר לי ראינו באמריקאית איך זה פוגע באמריקאים. לדעתי, המצרי בבל מנדה פוגעים בעיקר באירופים. וטראמפ לא ממש אכפת לו שבאירופה יהיה קצת יותר יקר מהמוצרים של סין.
זה לא נכון, לא נכון.
מה אמריקה שולחת דרך בבל מנדה?
תקשיב, בבקשה, בוא תדבר, תגיד אתה ואני אוסיף, בבקשה.
מה שאנחנו צריכים להבין פה זה האימאז' והתמונות שנבחרו בקפידה, והלבוש שנבחר בקפידה כדי לדבר עם הבייס. יש לו בעיה קשה 50 יום לתוך הקדנציה, שהוא מתעסק יותר מדי ביחסי חוץ ופחות מדי ביחסי פנים. עשיית מגה, שהיא אחת משתי עשיות הגדולות ביותר של המפלגה הרפובליקנית, השנייה אגב זה האבנגליסטים, מה שנקרא הנוצרים ציונים, הם מאוד שמחים על התקיפה על איראן. אותם לא צריך להפיס, בסדר? מי שרוצים להפיס זה את הבייס שמבעבע בפנים, כאמור, בגלל הדברים האלה. ומה שאנחנו ראינו אתמול בערב, בתמונות ששוחררו, זה ניסיון לבוא ולהגיד לאנשי המגה, אנחנו ככה נפחית את בדיוק, אני עובד לשלכם סוף שבוע, והדבר המדהים זה שבאמת אחד מהעיתונאים הכי מפורסמים של הזרם הזה, יש לו 500,000 איש, צייץ בדיוק את זה, תראו את הנשיא המדהים שלנו, גם ביום שבת, במר אל ארגו, קיקינג אס, כדי שנוכל לעבוד ולייצא את הפרוע שלנו.
כל הכבוד לו, ורק מילה על העניין האירופאי, אתה יודע, אני אומרת לך, שמישהו מתעטש בארצות הברית, סין, מישהו מתחיל, אתה יודע, לקבל כאבי ראש. זה לא ככה. הכל קשור בהכל. דוקטור קובי ברדה.
תודה רבה.
תודה.
תודה רבה לכם.
תודה, תודה. עכשיו, כן, אנחנו נשאר עם החוטים. שלום לענבל ניסים לובטון, חוקרת תימן, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת תל אביב.
שלום,
ערב טוב.
שלום.
ערב טוב. תראה, הארגון, החוטים, כן, הורו לאנשיהם לפנות את הבתים, כדי שלא יופצצו על ידי חיל האוויר, ואז מצד אחד הם מתמגנים, ומהצד השני מאיימים עלינו, האם אנחנו צריכים לפתוח את הממדים, שקצת שכחנו מהם לאחרונה?
אני חושבת שצריך לראות לאן הדברים התפתחו.
זה לא תשובה, כן או לא, אנחנו רוצים לדעת.
לפי מה שנראה עכשיו, הם ככה הקדישו היום ככה את החלק הארי של הגיליון של עיתון אל-מסירה באתר שלהם, דיון על התקיפה, על התוקפנות האמריקאית, ישראלית, ציונית, בהקשר הזה, וככה השתמשו בכל הארסנל שהם יכולים, גם בשפה דתית וגם בשפה לאומית, שיש כאן פגיעה בריבונות של תימן, ושהם עכשיו מציגים את עצמם לא רק כנושא הדגל של העניין הפלסטיני, אלא משחררי העולם הערבי. זה מאיימים כבר שזה לא רק שמצור יענה במצור, כן? המצור על עזה או פנייה של כניסה של סיוע הומניטרית תיענה במצור, כן, בים סוף, אלא שהפצצה תיענה בהפצצה, למור מתכוונים להגיב על התקיפה האמריקאית, וגם שהדבר הזה יכול להתרחב. זאת אומרת, הם כבר אומרים, אנחנו לא רק באזור של הים האדום, אנחנו עולים צפונה גם נפר את השקט באזור הים התיכון, כך על פי האיומים שלהם, ולמטה לכיוון הים הערבי באוקיון הסעודי. זאת אומרת, ככל שחולפות השעות, הדבר הזה הולך ומקבל עוד אדוות. אז זו בהחלט אפשרות שהדבר הזה יתפתח גם לתקיפות אוויריות בחזרה אלינו.
לי יש בעיה עם החוטים, עם תימן בכלל. כלומר, מצד אחד, זה כנראה בעיה שלי, התדמית היא צעד וחצי תימני, והם עם גלביות, והם פרימיטיביים, וסעודיה וכולם לא הצליחו לנצח אותם המון שנים, כי אין להם תשתית ולכן אי אפשר לפגוע בהם. מצד שני, אנחנו שומעים שהם פיתחו טכנולוגיה של תאי דלק לכתבמים שלהם, שאין לאף אחד אחר. איפה האמת? כלומר, יש להם תשתית מדעית, טכנולוגית, הם עושים דברים לבד או שהם הכל מקבלים מבחוץ?
יש להם תשתית מסוימת, אבל היא הרבה פחות מתוחכמת אולי ממה שאנחנו חושבים, ואת הטכנולוגיה המתקדמת יותר ואת היכולות המתקדמות יותר הם מקבלים בעיקר מאיראן, ודרך מדריכים וסיוע של חיזבאללה בעבר, וגם היום אנשים שנמצאים שם. אבל צריך לומר שאם אנחנו בודקים את הדבר הזה לאורך כמה עשורים, יש להם יכולת מאוד מרשימה, גם של סתגלנות, וגם של פרגמטיות. הם יכולים ליצור בריתות מאוד מעניינות, כולל עם אנשים שהיו יריבים מושבעים שלהם, וגם רצון מאוד גדול לבצר ולהרחיב את העצמאות שלהם, ועל כן הם כבר מצליחים מזה זמן מה, לייצר לפחות חלק מהרכבים של אמצעי הלחימה, בתוך,
אבל
בתוך
אני רוצה להתעכב על מה שיצא לי האו הזה, לא בכדי. את יודעת, אנחנו הפצצנו והפצצנו ועשינו כמה התקיפות נאות, נכון אריה? אפשר לומר, צהל פעל יפה.
בוודאי, כן? אנחנו מחקנו אותם.
אין, מה זה? כלום. עכשיו, מה כאילו חשבתי לעצמי? חשבתי לעצמי, החבר'ה האלה, אתה יודע, אתה מפציץ להם את הבתים, אתה מפציץ להם את זה, אתה חושב, הנה גמרת אותם, הם עם סנדלי שורש וגלביה, עם איזה פיטה יבשה, יוצאים להם שנייה למדבר, נותנים לך להפציץ מה שאתה רוצה, הם לא... כאילו נראה לי שאנחנו מדברים איתם ערבית, והם עונים לנו ב... לא מעניין אותם, תעשו מה שאתם רוצים, לא תפגעו בנו.
אני חושבת שיש איזה דימוי, וגם אריה דיבר על זה, הדברים שלכם מתחברים, יש איזשהו דימוי בעיניים שלנו, בכלל לגבי מה שקורה בתימן, יש שם מלחמה הרי לא מאתמול בבוקר ולא מ-15 החודשים האחרונים, יש שם מלחמת אזרחים כבר מסוף 2014, שהחות'ים הם במידה רבה אלו שהציתו אותה. ועוד לפני, באביב הערבי. אז יש איזשהו דימוי שאולי אפילו דווקא משחק לידיהם, באופן הזה שהם נראים אולי מצד אחד כל העסק הזה לא רציני ומתקדם, ואז באמת אנחנו רואים דברים אחרים. זה משחק לידיהם הדבר הזה, זאת אומרת, גם העובדה שהם מתחילים כאיזשהו אנדרדוג בתוך תימן, לא רק תנועת חייה דתית, שזה הדגל שלהם, כן? של הזרם השיעי שם, אלא גם כתנועה חברתית מתוך ביקורת על המשטר, ואחר כך מדברים בשפה של, של אותה שוליות חברתית וכלכלית, ואחר כך בשפה לאומית תימנית, וככה הם מצליחים להרחיב את, ה, את התמיכה, וכל אותה עת הדבר הזה משחק לידיהם, גם באביב הערבי של תימן, אף אחד לא האמין שהם יצליחו להשתלט, על הבירה סנעא בתוך זמן קצר יחסית ולשלוט על המדינה.
הם בלתי פגיעים,
בואי.
הם בלתי פגיעים. הם בלתי פגיעים.
אני אתן לאמריקאים להוכיח אם זה נכון או לא נכון.
נדמה לי שהקושי בהקשר הזה של בלתי פגיעים הוא משום שהדרך לפגוע בהם מקפלת בתוכה גם אסון הומניטרי מאוד גדול, ועוד לא הצליחו לחלט או למצוא איזשהו פתרון שמצד אחד יצליח לתת להם מכה מספיק אנושה ומשמעותית, אבל מן הצד השני לא יבשר על איזושהי קטסטרופה אדירה בתוך תימן. וזה גם מה שעצר אגב בפעמים הקודמות, גם תקיפות מערביות, בוודאי תקיפות של הקואליציה, קואליציה הסעודית, ואולי דבר נוסף.
אולי בשביל זה נגמר לנו הזמן, אולי בשביל זה באמת צריך את טראמפ. תודה רבה.
ענבל ניסים לובטון, תודה.
תודה רבה לך. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת יואב סגלוביץ', ניצב בדימוס, לשעבר סגן השר לביטחון פנים וראש אגף חקירות במשטרה, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
שמענו בשבוע שעבר שנשיא המדינה ונשיא העליון, הרצוג ועמית, הסכימו על איזושהי פשרה בנוגע לוועדת החקירה הממלכתית, שנשיא העליון יתייעץ עם סגנו, וככה יוכלו להרכיב את ועדת החקירה. מה הפשרה הזו בעיניך? טובה, רעה?
זה אפשר לקרוא לזה איזשהו ניסיון של הנשיא, באמת להגיע לאיזושהי, נקרא לזה, איזו מחווה שבמרכאות הושטת יד, כי החוק לא מחייב, אבל אוקיי, חשובה שתהיה ועדת חקירה ממלכתית במדינת ישראל, לצורך העניין הזה, נשיא בית המשפט העליון גם ייוועץ עם ממלא מקומו. והנשיא באמת רצה טוב, דעתי גם השופט סולברג רצה טוב, מה שחסר להם בהבנה, הם לא מכירים מספיק את נתניהו. נתניהו לא רוצה ועדת חקירה, נקודה. ולכן הוא מיד אחרי שיצא המתווה הזה, הוא מיד השיב בשלילה. לפחות כך פורסם. אז חוץ מלהעליב על הדרך גם את נשיא המדינה, לא קרה שום דבר ברמת המציאות. במציאות אין ועדת חקירה ממלכתית, וגם אין שום הצעה אחרת קונקרטית. זה לא מצב שהממשלה וראש הממשלה בא ואומרים, תשמעו, יש לנו זה רעיון א' ב' ג' ד', גם אם אני לא מסכים לו, לפחות שישימו איזשהו רעיון על השולחן. הרעיון המרכזי הוא שלא תהיה ועדת חקירה, מכל סוג שהוא. והדבר הזה הוא מעבר לעניין שזה נורא. זה פשוט, לדעתי, דבר שפשוט פוגע, כי בסופו של ועדת חקירה תקום, היא לא תקום הממשלה הזאת, לי זה ברור מההתחלה, ולכן אני כל פעם מופתע מחדש ומופתעים שנתניהו לא מעוניין ועדת חקירה.
אבל הזכרת שנשיא העליון לא חייב, החוק לא מחייב אותו להתייעץ עם מישהו כשהוא מרכיב את הוועדה. הממשלה על פי החוק לא חייבת להקים ועדת חקירה, ולכן אנחנו תקועים כאן במבוי סתום.
לא, תראו, זה לא מבוי סתום. המובן מאליו לא נעשה. האסון הגדול ביותר שקרה על היהודים מאז הקמת המדינה לא נמצא בשום חקירה של ועדת חקירה ממלכתית. נכון, אתה צודק, החוק אומר שמי שמקים ועדות חקירה ממלכתיות הם הממשלות עצמן. נתניהו לא רוצה, וכל פעם מחדש אנחנו מופתעים העניין שהוא לא רוצה. הוא לא רוצה, נקודה. כל דרך זה סיפורי.
זה מזכיר את מירון, אותו דבר. הרי מירון קמה רק כשהייתה ממשלת השינוי, כי זה לא כיף שחוקרים אותך, אבל השאלה אם לא צריך לשנות את החוק, אתה יודע, אולי זה
העניין. אנחנו נמצאים היום בתקופה שהמון דברים, אנחנו שואלים את עצמנו שאלות יסוד. אני לא חושב שצריך לשנות שום דבר. צריך פשוט לנהוג כפי שאמורה ממשלה לגיטימית, נורמטיבית, לגיטימית, לא במובן החוקי, אלא במובן הציבורי. היה את האסון הגדול ביותר, צריך ועדת חקירה ממלכתית, זה המובן. אנחנו שמים כל פעם סימני שאלה על המובן מאליו, ואז אומרים, אולי המובן מאליו הוא לא מובן מאליו. המובן מאליו נשאר מובן מאליו.
חבר הכנסת סגלוביץ', אתה יודע שיש מסלול עוקף אחד, וזה הוועדה לביקורת המדינה. אם מבקר המדינה יפרסם דוח, אפילו דוח ביניים, אפשר לכנס את הוועדה, ואם יהיה בה רוב, להקים ועדת חקירה ממלכתית.
לא יהיה לה.
אבל אני לא יודע, לא בטוח, כי יש קולות גם בתוך הקואליציה שאומרים צריך ועדת חקירה. השאלה היא האם הצבא והשבק, כשהכשילו את עבודת המבקר שוב ושוב ושוב ותקעו אותה, לא יבקיעו גול עצמי פה.
לא, תראה עוד פעם, דרך המלך באמת, היא מינוי שממשלה שצריכה למנות ועדת חקירה ממלכתית, זה דרך המלך, אני לא אשנה דעתי, גם אם קרים אנחנו
נמצאים. אני מסכים איתך, אני רוצה ועדת חקירה ממלכתית, ולכן אני אומר, אם זה תקוע פה, בוא נלך במסלול אחר.
אני, יש לי רעיון אחר, יש לי רעיון אחר ברשותכם. אני רוצה שראש הממשלה נתניהו יציע שם של אדם שיעמוד בראש ועדת החקירה הממלכתית. אחד. האם הוצא שם אחד, אריה?
לא.
יואב?
לא, לא, לא הוצא גם, לא, עזבו את השם אפילו, לא, לא הוצא מתכונת אחרת. אנחנו כל מיני שומעים כל מיני דיבורים בעלמה.
הוצקה כאילו, ועדה מוסכמת, קואליציה, אופוזיציה, כן, אבל, כאילו.
כאילו, אני אומר, אנחנו צריכים להפסיק לשאול את עצמנו את הכאילו, ולנסות ולשכנע ולהבין מה עובר בראשו של נתניהו. אני אגיד לכם מה, בלי שאני נמצא בתוך ראשו, מעשיו יעידו, הוא לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, נקודה. הוא לא ייתן לזה לקרות כל זמן שהוא ראש ממשלה. ולכן זה יקרה אחרי שהוא לא יהיה ראש ממשלה. היא תתקיים רק כל זמן שעובר, הוא לא טוב אף פעם לבירור עובדתי של מה שהיה, כי זמן הוא פקטור בהקשר הזה. והזמן הזה גם לא מאפשר הפקת לקחים שאולי צריך להפיק אותה מחר, מוחרתיים, עוד שנה, עוד שנתיים. אני מזכיר לכולם שאם ניקח את זה דוגמה רק מהוועדה האחרונה שהייתה.
אמרת את משפט המפתח, הזמן הוא קריטי.
תודה רבה.
נגמר לנו הזמן.
תודה, תודה.
אבל ברשותך, משפט אחד, אנחנו צריכים להבין שזה לא שאלה של פוליטיקה, זה חובה על המדינה, וחובה להקים את הוועדה הזאת. אני מאוד מקווה שלחץ ציבורי יעשה מה ש...
תודה, יואב, תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות. ארי, אנחנו שווים. ארי, לפני שנמשיך, אני רק אעדכן אותך ואת המאזינים, שתושבי אביבים... הורו להם על ידי צהל להסתגר בבתים מחשש לירי מכיוון מרון הרס בלבנון. במידה ויהיו דברים להתקן, אנחנו נעדכן.
טוב, נקווה לטוב. שלום וערב טוב לאיציק סבן, כתב משטרה של ישראל היום. שלום לך.
טוב, טוב לכם.
תשמע, אני לא יודע, זה כבר מגיע בוולט או רק ברחפנים? יש איזה הזמנות של קופים ואריות.
אני לא קונה את זה, אריה, לא יעזור. איך שמים קוף ואריה ברחפן? מה זה? בוא תספר לנו מה הטענה ואנחנו נפריך אותה מיד.
כן, אז כמו שבטח שמעתם, בשבוע האחרון המשטרה הצליחה לאתר 4 גורי אריות ו-11 קופים. שוב הולכו לארץ, והיום בפגישה של כתבי מפקד המחוז הדרומי במשטרה, ניצב חיים בובליל, נחשף שהחיות האלה בעצם הוברחו ממצרים ומירדן לתוך ישראל באמצעות רחפנים, אבל לא סתם רחפנים, אלא רחפני ריסוס.
מה זאת אומרת?
עכשיו אתם יכולים להבין שמדובר ברחפנים, אני לא מבין ברחפנים, לא מבין גדול
גדולים,
ברחפנים.
גדולים, הם יכולים לשאת משקל גדולים. די משמעותי.
נכון, רחפנים משופרים, יכולת נסיעה, של משקלים כבדים, שנעים בין 50 ל-70 קילו, טווח ההטסה שלהם גדול.
אבל איפה שם אותו מסכנים האלה? כואב לי הלב על האריות ועל הקופים, מה זה?
מסתבר שזה רחפן, שיש לו איזה, הוא יכול לספוב מין מיכל גדול.
נהדר.
במקום שיש שם חומר ריסוס, שמו שם את הגורים, והבריחו אותם, שיטה מאוד קלה, אגב, זה כאב ראש מאוד גדול, לאחרונה, גם לצבא, גם למשטרה, אז עד היום... היו הברחות באמצעות רחפנים, אבל השיטה הזאת הולכת ומשתכללת.
גם נשק, גם סמים, אבל תשמע, שאלתי בכפר אדומים, שאלתי גם בסופר במעלה אדומים, יש לי גיסתי באשקלון, אף אחד שם אין לו, לא אריה ולא קוף. מי מזמין את הסחורה הזאת?
אז זהו, אז קודם כל, בחלק מהמקרים ישראל שימשה בעצם כמדינה טרנזית, כלומר, המזמינים היו ירדנים או מצרים ולהפך. כך שההברכה הייתה לישראל, ומישראל הייתה צריכה לעבור לירדן, ובחזרה.
אבל מאיפה זה מגיע? אני לא מבינה, מאיפה זה מגיע?
מאיפשהו במצרים, מי שהזמין את זה במצרים, איזשהו גורם
ממצרים לירדן ומירדן
למצרים, ירדן מצרים, וכדי שזה יעבור מפה לשם, זה צריך לנחות בישראל. עכשיו תראו, מסתובב גם איזה מחירון בשוק, אני ניסית היום...
כמה עולה אריה? כמה עולה אריה? אריה, עזוב אותך, קוף לקטן, כמה?
כן, אז ניסיתי לברר, אז לפי המחירון, גור אריה היום, המחיר שעונה בין 80 ל-140 אלף שקל. זה כאילו... קטן,
רק לאור.
אני לא ידעתי את המחירים האלה, פעם שאני נחשף אליהם, אבל זה נראה עסק כלכלי, ולכן, גם כשאתה תופס אותם, וגם כשאתה מוריד את הרחפנים, הם ממשיכים לקנות, ממשיכים להבריח, כנראה זה עסק כלכלי ומשתלם.
איציק סבן, אנחנו, נגמר לנו הזמן, אנחנו ממש מודים לך על האינפורמציה החשובה הזאת, תודה רבה. תודה.
תודה רבה לכם.
קונה לך אריאל היום הולדת. אריה, כן.
כן, טוב. זהו, גמרנו להיום, ערכו והפיקו אותנו אסף נבו וחירות הזני, אחרי אל השידור שקט וולפין, האורחים בדיגיטל אחיה כהן, עומר אוקון ואליעזר בן יהודה, ואחרינו ספורטים קופמן וברקוביץ'. תודה רבה ליה.
ביי ביי.